עכשיו ב-103 FM. ינון מגל וברק סרי.
כן, זו, זה מדהים, זה מדהים, סרט, אתה פשוט אתה פרשן על, זה פשוט לא יאמן מה שקורה פה. בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, בוקר אור, אני שמח שאתם איתנו. קודם כל, אני חושב שצריך להגיד מזל טוב.
רגע, תתחיל, תן, שתן, תן, תן. יפה, יפה. יובל רפאל, בת 24, ניצולת הנובה. איזה עוצמה, איזה קול.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שהדבר המשמעותי באירוע הזה של האירוויזיון, אני לא באירועים האלה מהילדות, כאילו בילדות הייתי רואה, אבל אני לא שם, אבל אני מבין שיש אירוע משמעותי בין בחירת השופטים לבחירת הקהל.
חד משמעית, זה הסיפור.
עכשיו, לא הייתי מזדרז להגיד שהקהל האירופי בעד ישראל, כמו שהייתי מזדרז להגיד שהאליטה האירופית, כן, היא נגד ישראל. כלומר, זה היה באופן מובהק לראות שנגיד אני נותן לקהל שהוא לא פרו-ישראלי, אלא הוא פשוט אוהב שיר טוב, הופעה טובה, סיפור טוב, הוא מוקיר את זה ומעריך את זה. בסדר? נגיד, אם אנחנו לא רוצים לעוף על עצמנו יותר מדי.
בוא נעוף,
מצד
בוא
שני,
נעוף, אני רוצה לעוף.
מצד שני, זה שהשופטים, כן, היה פער כזה גדול בין הקהל לשופטים, מעיד על כך שהשופטים, כמו בהרבה מקומות בעולם, כולל אצלנו, כן, הם אנשים שהפוליטיקה משתלטת להם על התודעה, והם אנטי-ישראלים, שלא נגיד סלש, לא להגיד אנטישמים, אבל זה מה שהשפיע על הבחירה שלהם.
אתה לקחת את זה בכלל למחוזות אחרים. אני חושב שבכל זאת, הרי גם סיימנו אתמול, השיר של יובל רפאל, השיר המדהים, עם הביצוע המדהים, סיים מקום ראשון בהצבעת הקהל. צריכים להבין, יש את הצבעת הקהל ויש את הצבעת השופטים. בקהל סיימנו ראשונים, עם נקודות ממדינות כמו אירלנד. אירלנד לפני האירוויזיון עוד רצתה בחינה מחדש שבכלל מותר לישראל להשתתף, וקיבלנו שם נקודות. ואזרבייג'אן, וצרפת, ואיטליה, ודנמרק.
כולם מכירים, נו, סרט, תתקדם.
יפה, ולמרות זאת, סיימנו במקום השני, אני אומר לכם שעם שיפוט טיפה אחר יכולנו לגמור, וזה נכון מלמד על פער, מלמד על פער בין מה שחשים כלפינו, הציבורים השונים באירופה, לבין המנהיגות שלהם, לבין האליטה שלהם, ואני חושב שהמסקנה היא אחת, יש בסיס לעדת ישראל אמיתית, עם ממשלה אחרת, עם הסברה אחרת, תקשיב טוב, עם ממשלה אחרת, עם הסברה אחרת, יכולנו לנסוק לשמיים מכל הבחינות. כמו שיכולנו לנסוק לשמיים, אם היינו בריאד השבוע, ובקטר השבוע, ונכנסים שם לתוך באמת העסקאות הענקיות, והפרוספריטי הענק שהולך כאן להיות באזור, כתוצאה מה שקרה מהביקור של טראמפ, אבל זה נדבר בהמשך. בכל מקרה, כל הכבוד ליובל רפאל. חבר'ה, לפני שנה וכמעט 8 חודשים, היא הייתה שם בין גופות, מדברת עם אבא שלה בטלפון איך לשרוד את החיים, ואתמול בבמה הגדולה באירופה, שיחקה אותה, אין לנו הרבה רגעים של חסד בחודשים האחרונים, אין הרבה רגעים של שמחה אמיתית, אותנטית, לא חרטה איזה טקס ביום העצמאות שמנסים להנדס אותנו, אלא באמת אמיתי, ואתמול זה היה יום כזה, וצריכים למצות את הרגע.
סרי, סרי, עם כל הכבוד.
אבל זה מה שיש.
היו פה רגעים הרבה יותר של חסד, של ניצחון במלחמה, וגבורת לוחמים, והשבת חטופים, ושיקום פצועים, וכוח של האומה הזאת, עם כל הכבוד לאירוויזיון, ויש כבוד, והכל בסדר, אתה יודע, כאילו היו פה רגעים הרבה יותר משמעותיים,
של ניצחון, והרג, ודם, ואיסורים, וכאב. אתמול זה היה, אתה יודע, רגע נקי. ואתה ראית, אני לא קיבלתי אותה רייטינג, מה היה הרייטינג אתמול של התוכנית? של האירוויזיון.
של האירוויזיון. של האירוויזיון היה 31.4.
תמיד 31, איך אתה מדבר, צפייה נדחית וצפייה זה, זה חצי מהצופים ביום קיץ חם, ישבו, צפו באירוויזיון.
להגיד לך כמה פטריוטים קיבלו?
כמה פטריוטים?
כמה אתה מעריך?
וואלה, עוד לא קיבלתי.
אל תסתכל, תתן ניחוש.
8.
7-2.
נו, 7-2. אתה יודע מה, שיש לכם בעיה, אני רמזתי את זה השבוע באחד הציוצים שלי לפרופסור שנורא, שדיבר על שקיעתה של קשת.
נו.
השבוע אני מציע גם לך, גם לפרופסור משה איליה כהן הכהן.
משה כהן אליה. אליה,
סליחה. תיקחו השבוע חופשה. עולות מפלצות רייטינג, ואיך אומרים, תהיה לכם בעיה, רוק דיבים, כוכבים, האח הגדול ברשת, זמר במסכה, שאתה התחלת שם את הקריירה בזמר במסכה, צריך להזכיר.
התחלתי את הקריירה בזמר במסכה, עם כל הכבוד.
וסיפר לי מישהו, אתה יודע, אני באמת, אחד מההתמחויות שלי זה רייטינג.
אתה אומר באמת, אני נדרך.
אחד מההתמחויות שלי זה רייטינג וניתוח.
כן.
אנחנו עכשיו נמצאים
בספירת... כמו פרשנות פוליטית ומדינית.
חכה, תקשיב. אנחנו נמצאים עכשיו בספירת העומר. ספירת העומר, הציבור שלכם, האמוני, ספון בביתו, לא הולך לאירועים, אין חתונות, אין שום דבר. ליד, אחרי ספירת העומר, יש חתונות, גל של חתונות, זה מוריד רייטינג. אנשים יהיו בחתונות במקום לצפות בעוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אבל אני רוצה להתחיל במשהו.
אבל שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, 7-2 זה גבוה מאוד מול האירוויזיון. זה גבוה מאוד. רק בשביל לסבר את האוזן, כן? אנחנו קיבלנו 7-2, רשת ממול, קיבלו 1.8. רק תהיתי?
כל מילה.
1.8.
כן.
ברשף לוי סטנדאפ שלו, וקשת 12 ממולנו קיבלו 4.4. כלומר, עברנו גם את קשת וגם את רשת.
זה עדיין נמוך, 7-2
נמוך. כמעט פי שניים מקשת.
מתי
פי, אני לא יודע, 4 מרשת.
מתי הפטריוטים מסתיים?
ב-11.
הפטריוטים מסתיים ב-11?
על השיר היינו, כן. על השיר. על השיר, ולכן 7-2 זה נתון מדהים. זה אומר שיש בונקר, יש בונקר מטורף לפטריוטים.
אז אני...
מה אתה מעריך שיקרה לפטריוטים עכשיו?
אז השבוע...
אם אמרו למפלצות.
השבוע אתם במבחן ענק, ענק, מול מפלצות רייטינג. אמרתי לך, התוכניות הכי פופולריות בטלוויזיה, זמר במסכה, רוקדים עם כוכבים, האח הגדול, זה מפלצות, זה המבחן שלכם השבוע.
כמה אתה מעריך יהיה לנו?
אתם תהיו סביב 7 גג.
7 גג, כשיש משהו כאילו.
לא, 7, ממוצע של 7.
ממוצע
7-4, ממוצע 7. אתם תרדו חזק, וזה, אחרי ספירת העומר.
עכשיו אני רוצה להשמיע לך את הפרשנויות שלך, כמה פרשנויות שלך. נתת פה פרשנות של האירוויזיון, נתת פרשנות על הפוליטי, שאם היינו בממשלה אחרת, נתת פרשנות על הרייטינג. בוא ניתן את הפרשנות שלך לפני שבוע, כשישבת באולפן בביקור טראמפ, כשהיה ביקור טראמפ בקטר, איפה זה, האמירויות, סעודיה, והיה כל מיני בז על זה שיש מצב שטראמפ יכריז על מדינה, יכיר במדינה פלסטינית.
אני דיברתי
על מדינה פלסטינית. שים לב מה אמרת.
למרות ההכחשות, עצם הדיון על זה שיש אפשרות ש... טראמפ יודיע על הכרה במדינה פלסטינית, זה קריסה אמיתית בכל המדיניות הישראלית מול האזור ומול ארצות הברית.
אתה מסלף, אני אמרתי עצם הדיבור.
כן, כן.
רק הדיבור הוא בעייתי.
רק הדיבור הוא קריסה.
רק הדיבור.
הבנתי.
מה ראינו השבוע?
מישהו נתן כותרת, כלומר עצם זה שמישהו נתן כותרת כזאת, זה קריסה, קריסה,
מה שראינו,
קריסה של המדיניות הישראלית, זו קריסה.
רגע, מילה, קודם כל עובדתית מה שראינו השבוע זו קריסה אמיתית במדיניות, אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, נתניהו מול ארצות הברית.
טוב, רגע, עוד לא גמרתי,
אותו אחד שאמר, רק אני יכול לעמוד מולה, רק אני מתואם איתם.
שנייה, תכף תענה.
אמרתי רק הדיבור על זה, מה אמרתי? דיבור, לא אמרתי שיחריז.
האמריקאים עשו הסכם לפני איזה 3 שבועות עם החותים, משהו כזה.
נכון.
אז נותנים את הידיעה שעושים זה, שיש הסכם עם החותים. מה אתה אומר? החותים לא נכנעים. בבקשה, תשים לב.
נגד סעודיה, סעודיה נלחמה נגד החותים. עם מיטב הנשק האמריקאי במשך שנים, הם נתנו להם את כל המכות האפשריות, הסעודים לחותים, והם בחזרה במצב שהסעודים כמעט הרימו ידיים. לכן, אתה יודע, לא נראה לי שזה... לא נראה לי שמכות
יותר חזקות סעודיה.
החותים לא נכנעים.
לא נכנעים, הלילה חטפנו טיל, תגיד לי, אתה נורמלי? כל מה שאמרת, תחזור על זה עוד 100 פעם, מילה במילה, נשארנו לבד, והחוטים לא נכנעים.
הידיעה הייתה שהחוטים נכנעים לאמריקאים.
אתה משחק לידיים שלי.
הידיעה הייתה שהחוטים נכנעים לאמריקאים.
לא, 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 לא. נכנעו לאמריקאים. לא אמרתי אמריקאים, אמרתי החוטים לא נכנעים.
אבל מה שיפה...
הלילה, רגע, בשתיים בלילה, במקביל לחגיגות הניסרחון של יובל רפאל, החוטים יורים, חצי מדינה נכנסת למקלטים, לממדים וכולי. מה תהיתי? מילה במילה. החוטים לא נכנעו לכוח האמריקאי. לא, 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 ממש לא. תשמע, אני יודע מה קרה.
לא נכנעו לאמריקאים?
תדע לך שהגנרלים האמריקאים, אני אומר לך עכשיו איזה ממידע, הופתעו עד נדהמו מההודעה של טראמפ בציוץ ברשת שלו, שהוא מפסיק את המלחמה עם החות'ים, כי הם הודיעו שהם מפסיקים לירות על כלי שיט אמריקאים. השאיר אותנו לבד. ואם רצינו הוכחה, הנה בלילה טיל מתימן.
החות'ים נכנעו לאמריקאים?
החות'ים לא נכנעו לאמריקאים חד משמעית.
הם לא הפסיקו לירות על האמריקאים?
אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך איזה ממקורות הכי בכירים בישראל.
אבל זה לא משנה, זה לא נתון שמעלה ומוריד.
לא, לא, לא. טראמפ
מעלה ולא מוריד.
החות'ים לא נכנעו, גם הסתלבטו עליו.
מה לא, הם הפסיקו לירות?
לא, אבל הם, תקשיב, הם הפסיקו לירות כי טראמפ הודיע, נגמר. לא רוצים יותר זה, הם לא יראו עלינו, אנחנו נראה לה, השאיר אותנו לבד, הלילה עוד טיל, כנראה שימשיכו עוד הטילים עד שתיגמר המלחמה בעזה, החות'ים לא נכנעו, הם ממשיכים לראות.
מה לא נכנעו? הם לא יורים על האמריקאים.
הקטע, עלינו הם יורים.
כן, אבל...
עלינו מה, הם ירו על ארצות הברית?
שנייה.
הם ירו על ארצות הברית?
תראה, החות'ים...
בא טראמפ ואמר להם, חבר'ה, הפסקנו, אנחנו לא רוצים איתכם שום דבר.
האמריקאים נכנסו למלחמה עם החות'ים אחרי שהחות'ים ירו עליהם.
על מי?
החות'ים תקפו אותם, תקפו את הנוסעות מטוסים.
אתה לא מעודכן לגבי מה שקרה.
תקפו, סריה.
אז אני אומר לך שאתה לא מעודכן. טראמפ הודיע, נגמר. טראמפ הודיע, לתדהמת הגנרלים שלו, בלי לתאם עם אף אחד, אמר כנראה אי אפשר לנצח אותם.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. לפני שהאמריקאים נכנסו ותקפו את החות'ים, החות'ים ירו על האמריקאים?
ירו על כל כלי השיט, יפה.
אחרי שהאמריקאים הפסיקו, הם יורים על האמריקאים?
עוד פעם, כי טראמפ הודיע, נגמר הסיפור, טראמפ הודיע ביוזמתו, לא הם ביקשו.
הם הודיעו שהם יפסיקו לראות על האמריקאים.
הם אמרו, המעשים יוכיחו, מי שהודיע על הפסקת המלחמה זה טראמפ. עכשיו, כשאני אומר לא נכנעו, אני מדבר עלינו.
עזוב, זה באמת, זה כאילו, אין רציונל.
רגע, סליחה, כשאני אומר לא נכנעו, אני מדבר על ישראל. מה זה מעניין אותי ארצות הברית וכלי השיט שלה? מדבר על ישראל. עובדה שהם ממשיכים לראות עלינו, עובדה שהם ממשיכים לאיים עלינו, עובדה שהם ממשיכים להבריח מאיתנו חברות תעופה שגורמות לישראלים מתרוצץ בכל רחבי העולם לחפש טיסות. איפה הטעות כאן? להפך, הפרשנות שנתתי באולפן חדשות 12 מדויקת להפליא.
אבל בשום מקום האמריקאים לא אמרו שהם יפתרו לנו את הבעיה.
מי אמר?
הם לא אמרו. תראה לי מקום שהאמריקאים אמרו שהם יפתרו לישראל את הבעיה.
תן לי דקה ואני אסביר לך. תראה, לאחר שינון, ואני מבין אותו, ואולפנו השוקק בפטריוטים שילך השבוע וידאך, חגג את ניצחון דונלד בן פרד והסביר לכולנו שמעכשיו יהיה כנראה סיפוח ביהודה ושומרון ונעשה מה שאנחנו עושים בעזה ונתקוף את איראן, הוא יתקוף את איראן, הכל יהיה מצוין. פתאום בומבה אחרי בומבה, לא קריסה מה שהיה השבוע מול ארצות הברית, האמא והאבא של הקריסות, האמא והאבא של... עכשיו אני צריכה סקירה קצרה, זה התחיל במסע ומתן ישיר מאחורי גבינו, ותחשוב מה היית עושה אתה ומה עושה נתניהו, אם זה היה ביידן או קמלה האריס. מסע ומתן ישיר עם ארגון הטרור המפלצתי חמאס מאחורי הגב שלנו. מסע ומתן ישיר עם האיראנים. מודיע לנו באופן חד צדדי שהוא את הקטע שלו עם החות'ים סיים, איך אומרים, במשתמע תסתדרו, והנה אנחנו תוקפים, הם תוקפים, בינתיים לתקוף את החות'ים זה לא, איך אומרים, זה לא ממש מזיז להם, לנו זה מזיז מאוד, מדינה מערבית, מתקדמת, בעייתי מאוד, כל טיל כזה מבחינת כל המשמעויות. הודיע שסעודיה תקבל נשק, גרעין אזרחי, ולא תשלם על זה בנורמליזציה עם ישראל. מגיע כאן לאזור, מפרגן ל... ל, 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 ל איך קוראים לזה? הטרוריסט בחליפה, אל ג'ולני, לפני חודש, אני מספר לכם, לפני חודש, נתניהו היה בוושינגטון, וכנראה שטראמפ אמר לו, תשמע, אני הולך להסיר את הסנקציות מסוריה, מאותו אל ג'ולני, אותו טרוריסט בחליפה, שרק לפני כמה חודשים עמד בראש רשימת הטרוריסטים המבוגשים בעולם, גם על ידי ארצות הברית, והוא אומר לו, אני הולך להוציא את סוריה מרשימת ה... מסיר את הסנקציות ממנה, ונתניהו כמעט התחנן, אמר לו, אל תעשה את זה, זה מחבל בחליפה. שמע, הנה עם הראש, הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא נחת בריאד, להודיע לשרת הסנקציות מסוריה. כל הדברים האלה שעכשיו מניתי, אינון, זו קריסה, ותעצמו את העיניים, מה היה עושה נתניהו, מה היה מחרי מחזיק אחריו אינון מגל, okay. אם לנשיא היו קוראים ביידן.
טוב, תראה, בוא, התאווה שלך, כל היום, אגב, זה היה גם בכל האינסרטים שהשמעתי, לפתוח בקריסה, בקריסה של ממשלת ישראל, בקריסה של ישראל, כן, בזמן ששוחרר חטוף, ועכשיו מדברים על אולי עסקה של עוד 10 שישוחררו, ואם לא, אז ישראל תיכנס למערכה עם תחמושת בלתי נגמרת שהממשל טראמפ נתן לה, עם ג'ולני שהוא דורש ממנו לעשות נורמליזציה עם ישראל, עם זה שאתה טועה ולא, טועה או משקר, אני לא יודע מה, ולא הייתה שום הכרזה על גרעין סעודי, עם זה שאני יודע מה, שר החוץ של האיחוד האמירויות, כן, אומר, המצב בעזה חשוב לנו, אבל בשביל לסיים את המלחמה הזאת, אחת ולתמיד, חמאס צריך לשחרר את החטופים, ולצאת מהרצועה, רשות אחרת צריכה לקחת שליטה, אנחנו פה תמיד כדי לתת רעיונות, כלומר שכולם מדברים באותו, זה כבר כולם מדברים, כל הערבים שם, בגוש הסוני הזה, בציר הסוני, מדברים על זה שקודם כל חמאס צריך לשחרר את החטופים, וחמאס צריך לצאת משם, וחמאס צריך להתפרק מהנשק שלו. חזית אחידה, ואתה מדבר על קריסה. איפה אתם נמצאים?
אתה יודע, מישהו כאן
כותב... שנייה, רגע, סרט.
רגע, רק על זה, תתייחס לזה, מישהו כותב לי כאן, תזכיר לי אינון, שלפני חודשיים טראמפ אמר, שמעתה כל ירי של החות'ים, זה ירי של איראן, ושתיהן ישלמו את המחיר, מעניין מה קרה מאז.
אוקיי, אבל לא דיברנו, אבל אתה, אני ביקשתי ממך לתת דוגמה, שהוא ימנע את הירי על ישראל. הוא לא אמר את זה. אתם סתם מבלבלים את המוח. אתם כרגלכם סתם מבלבלים את המוח. זה כמו שאמרת על ההכרה במדינה פלסטינית שזה קריסה של ישראל, כן? על זה שמישהו נתן כותרת. אתם פשוט סתם מבלבלים את המוח כל היום, כמו איזה מתוך איזה רוע כזה של הכל רע, הכל רע והכל רע, כן? כל דבר אתם עושים, זה פשוט לא יאמן. תשים לב, כן? דני קושמרו הולך לקונסוליה האמריקאית בתל אביב, הוא קורא לה השגרירות, כנראה הם לא מעודכנים שם שהשגרירות עברה לירושלים, כן, אבל לא משנה.
בפועל היא בתל אביב, בסדר. עברה לירושלים עלק, השלט עבר לירושלים.
עם כל הכבוד, השגרירות בירושלים. והוא הולך, וכל מה שיש להם להגיד, זה שבגלל שלעידן אלכסנדר יש דרכון, אז נגמרה, תשמיע לי את זה רגע, תקשיבו מה הוא אומר.
שבת שלום לכם גם מכאן משגרירות ארצות הברית בתל אביב, כי השבוע התברר לצערנו שדרכון אמריקני שווה חופש. שגם אם אתה חייל צהל שנשלח בשם כולנו להגן על המדינה, תעודת הזהות הישראלית לא תמיד מספיקה. כולנו גדלנו על האתוס מדינת ישראל, תעשה הכל. וזה שובר לב לשאול, האומנם?
מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הרוע הזה? מה זה הכל רע כל הזמן? וירק רגע, יצר רגע. מחשבות ליבו רק רע כל היום. מה אין אתוס? מה ישראל לא עושה? לא הבנתי, בגלל שטראמפ שחרר מישהו שיש לו דרכון אמריקאי, אז עכשיו זה אומר שישראל לא עובד. מה עם כל החטופים ששחררנו? מה עם כל החיילים שנפלו במלחמה? מה עם כל הפצועים שמשתקמים, שעדיין בשיקום מהמלחמה הזאת, בשביל להגיע למטרות המלחמה? של השמדת חמאס ושחרור החטופים. אין לכם בושה? אין לכם בושה לדבר את כל הדברים האלה? ליצור את זה שגם כשמשחררים חטוף, כן, שטראמפ מייצר שחרור של חטוף חינם, בלי אסירים, בלי סנקציות, בלי סיוע הומניטרי, בלי שום דבר, גם על זה אתם באים בטענות, כאילו זה הפסד של הממשלה, הפסד של נתניהו, הפסד של ישראל. די, תפסיקו עם הרע הזה. תפסיקו כבר. טוב, די לכם.
אני ממש עמום ממך, אתה יודע, אני עמום ממך כי אתה, אני לא רוצה להגיד מילים גסות, אבל אתה עשית כאן פעולת הטעיה של המאזינים, אני פשוט עמום.
ממה אתה עמום?
הרייטינג שלך היה אתמול 6-1, איך אמרת 7-2? הנה, שולחים, שולחים לי כאן, מפציצים אותי בטבלאות של כל הזכייניות, 6-1, ינוני, איזה 7-2? לקחת, גנבת 1.1. 6-1, אחי, אתה...
א',
אנחנו בעד לא להטעות את המאזינים.
שנייה, א', מול 1.8.
לא משנה, אבל 6-1, אתה לא יכול להגיד 7-2.
שנייה. בוא נתחיל מזה. מול 4.4 של קשת.
לא, עכשיו אתה זה, אתה אמרת 7-2, אתם 6-1.
עכשיו זה שאתה אומר שהיה 6-1, זה לא אומר שהיה 6-1.
הנה הטבלה, מולי, שולחים לי את זה, הנה.
זה שאתה...
הנה הטבלה.
כן.
שיש אחת.
כן, אבל זה, אבל...
הנה.
של מי הטבלה הזאת?
טבלת...
של מי? מי שלח אותה?
טבלה, שלחו לי...
למה אתה לא עונה לי מי שלח את הטבלה הזאת?
טבלאות, כולם עם 6-1, רחוק מאוד מ-7-1.
למה אתה לא אומר לי מי שלח?
מה זה משנה, אבל יש מספרים, אתה...
קשת שלך את זה?
לא קשת, רשת וקשת וכולם חוץ... בוא, את המאזינים.
בוא נבדוק,
אני כאן
בשביל... אז רגע, זה שוב מפלה של הממשלה?
לא, מפלה שלך.
זה מפלה של הממשלה?
שלך.
אני ראש הממשלה?
זה משהו שמחסר על מה שעובד את השבוע.
אני עדיין לא ראש הממשלה, סרי.
אינוני,
אני עדיין לא ראש הממשלה, עדיין לא.
אינוני, אנחנו מתווכחים ורבים ומתקוטטים, אבל תמיד אומרים אמת.
כן.
ואני כאן נחשפתי למשהו בעייתי. לא, אבל 6-1, איפה?
בוא נראה.
בין 6-1 ל-7-2.
אני קיבלתי את הטבלה אצלנו.
אתה קיבלת, מישהו עבד עליך.
בוא נראה.
זה כמו סקרים שאתם
מפרשמים. שלחתי עכשיו לסלאבה, האחרה אצלנו על הרייטינג.
כן, קיבלת 6-1.
כמה עשינו, ניתן לך תשובה זה מדויקת.
6-1 קיבלת.
כן, בוא נראה, בוא נראה. כן, בוא נראה.
נו, בסדר, הנה, הנה, התוצאות אצלי, 6-1. טוב, עזוב, לא משנה.
יאללה, אחרי הפרסומות ניתן את התוצאות, תוצאת האמת משנה.
שלום לשר לביטחון לאומי. איתמר בן גביר.
שלום, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, טוב. תגיד לי, קודם
רגע, כל... רגע, לפני זה יש דיווחים שמצאו את הגופה של אחמד סינואר ושל השבנה, מוחמד סינואר ושבנה עוזר, הסגן שלו שהוא מחת רפיח ושל הדובר שלו ואיזה 10 הרוגים שם והלילה היו להם איזה 100 הרוגים וכל יום יש שם איזה 100-200 הרוגים בהתקפות של צהל אז קודם כל יישר כוח על מה שאתה עושה בן גביר, יפה מאוד
קודם כל, עבודה מצוינת של צהל, אנחנו עדיין לא מברכים על סינואר, זה צריך להיות רשמי, אבל בהחלט, 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 צהל עושה עבודת קודש, ממשלה טובה, ראש הממשלה, שר הביטחון, כן, גם אני כחבר קבינט, עשרות שעות בשבוע האחרון, אגב, כולל בשבת, עבודה מאוד 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 מומצת, שעושים כולם ונותנים כתף כולם, וטוב שככה, מצוין שככה, ככה צריך להיות.
אוקיי, השר בן גביר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו אתמול מתבשרים על זה שחוזרים למסע ומתן, יש אישור גם מישראל, גם מחמאס, ומדברים כאן על כבר מתווה, וויטקוף פלוס פלוס, ואתה מיד עם צאת השבת, מפרסם את הציוץ הבא, אסור לחזור על המשגה שנעשה בעבר במסמוס אולטימטום הנשיא טראמפ לשחרור מיידי של החטופים, חייבים להיכנס עכשיו בכל הכוח לעזה ולסיים את העבודה, כיבוש, תפיסת שטח, קטישת האויב, שחרור חטופנו בכוח הזרוע, הבאתי את דעתי בפני ראש הממשלה והמשיך להיאבק נגד כל הסכמי קנייה לשטן, הגיע את הכרעה. כלומר, אם באמת נכונים הדיווחים שאושרו על ידי ישראל, שאנחנו בפתחו של מסע ומתן עם חמאס בדוחה, וזה יתקדם לקראת שלב א' עסקה, ושלב ב' אולי סיום המלחמה, מה זה אומר מבחינת איתמר בן גביר?
יש איזה טעות, ואני חושב שזה טעות גדולה.
מה טעות? אתה חושב שלעשות עכשיו את העסקה של 10 חטופים, נגיד שמגיעים לזה, זו טעות?
כן, זה טעות ואני אסביר. זה טעות משום שקודם כל אתה לא מחזיר את כל החטופים, ויש שם חלק מהחטופים שנשאר. ודבר שני זה טעות, כי חמאס לא סתם מתגמש עכשיו. חמאס מבין מה אנחנו עושים. ינון, אתה ציינת את זה בהתחלה, והטבת להגיד את זה. אירוע כאן, וניצחון כאן, ועוד הריגה כאן, ועוד סיכול כאן. בוא נמשיך עם הדבר הזה. אסור לעצור את זה, זה לא יהיה נכון. יש גם כל מיני כוונות להכניס הומניטרי, אני אמרתי ראש הממשלה.
לא כוונות, לא כוונות. בן גביר, יש מכניסים הומניטרי, לא כוונות.
לא, לא, עדיין, לא, לא מכניסים.
מכניסים.
יש כוונות. ברק, בוא, אני אחרי עשרות שעות של דיונים, בשבוע האחרון אמרתי לך, אני לא מגזים, עשרות שעות. זאת תהיה טעות גדולה. להכניס הומניטרי, זה לא נכון. זה טעות אם הם, החטופים שלנו, לא אוכלים, אין שום סיבה בעולם שאנחנו נכניס הומניטרי, גם החוק הבינלאומי לא מחייב אותנו, אמנת ג'נבה הרביעי, סעיף 23, אומר שאם ההומניטרי הזה משמשים בו נגדנו, לא צריך להכניס אותו, וכן, אני אומר לראש הממשלה, זה טעות ללכת לעסקה כרגע, וזה טעות לתת הומניטרי, לפתוש, לכתוש, לכתוש עוד פעם.
אז אני שואל, אז אני מחדד את השאלה, השר בן גביר, אם ההומניטרי ייכנס, ולדעתי ההומניטרי ייכנס, ויהיו שיחות בין ישראל לחמאס בתיווך המתווכות ויגיעו לסוג הפסקת אש, אתה פורש מהממשלה?
רק ברק, לא כל דבר ישר לפרוש, לא לפרוש. כראש הממשלה יודע מה הקווים האדומים שלי, זה בסדר גמור. אני כן אומר שזה תהיה טעות, אני כן עושה ככל שביכולתי, כדי א', שאנחנו נמשיך עד למיטוט חמאס על מלא, בלי הפסקות והפוגות, ובית, בלי הומניטרי. הומניטרי זה מסכן חיילים, הומניטרי זה מסכן אנשים. הומניטרי הזה, זה אין כל חטאת, זה מה שעד היום מנע מאיתנו ניצחון מוחלט.
ואם לא יעשו את מה שאתה אומר, ואם לא יעשו את מה שאתה ממליץ כבר ממוצאי שבת, לא יעשו את זה, מה תעשה?
אז תלוי מה, ותלוי איפה.
פעם שעברה פרשת, פעם שעברה פרשת.
פרשתי על קווים אדומים, אמרתי את זה אז בזמנו, ואמרתי את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת. כשחוצים קו אדום, שאני ועוצמה יהודית קבענו, אנחנו לא דיבורים.
יש פה איזה קו, והפעם יש קו אדום שאתה מציב?
אז אני, בוא, יש את השיחות שלי עם ראש הממשלה, תשאיר לעצמנו.
למה? ממתי אתה כזה דיסקרטי, השר בן גביר? ממתי אתה כזה דיסקרטי?
זה לא עניין של דיסקרטי, זה עניין שאם הוא רוצה לפרוש, הוא מציב קווים אדומים, ואם הוא לא רוצה לפרוש,
אז הוא לא מציב קווים אדומים. אז תגיד ביושר, איתמר בן גביר, רגע, רגע, תגיד ביושר, גם אם יהיה החזרת ההומניטרי, וגם הצדדים ישראל עם חמאס, הארגון הטרוריסטי הזה, ישבו בדוחה ויעשו עסקה לשחרור חטופים ולסיום המלחמה, אני לא יודע אם אני אפרוש, תגיד את זה ביושר, אתה בן אדם ישר.
ורק יקיר, זה נשמע שאתה מאוד מאוד רוצה שאני אפרוש.
לא נכון, אני רוצה שאתה תגיד את האמת.
מבחינת סרי, אתה צריך להבין, מבחינת ההיגיון של סרי, הדיווחים על מותו של אחמד סינואר הם עוד עדות לקריסה ולמחלה של ממשלת ישראל.
מוחמד.
זה עוד עדות לקריסה של ישראל.
לא, ישראל קרסה מול ארצות הברית, לא מול מוחמד
סינואר. ולקריסה ביחסים.
ונחזור אליך, השר בן גביר, ונחזור אליך.
ברק, בוא. אני הוכחתי את עצמי כבר. לא יודע, יש כאלה שדיברו כל הזמן. אני, כשחצו קו אדום, עצרתי.
אז הגענו למניטיים, מה הבעיה להגיד את האמת?
תלך משפט. ויתרתי על הכל. אתם יודעים את השניכם. ויתרתי על מיליארדים של קואליציוני, וויתרתי על תפקידי שרי, והלכתי. כי אמרתי, אני איש עקרונות. אני אומר את זה כאן כבר עם ועולם. אם יחצו את העקרונות שלי, אני לא אשאר דקה אחת.
מה העקרונות שלך?
אז ראש הממשלה יודע מצוין מה הם, ואני אומר לו את זה כל הזמן, אנחנו חייבים להמשיך את הלחימה, את המלחמה.
ואם לא ימשיכו.
הוא יודע את זה.
שנייה.
ואני שוב אומר, מה שביני לבינו, ביני לבינו, הציבור יודע דבר אחד.
אבל איתמר, בסדר, לא, אבל שלנו, בסדר, איתמר, אבל גם בפעם הקודמת, היינו באותה סיטואציה, ראש הממשלה אמר, אנחנו עושים עסקה כדי לשחרר חטופים, ונמשיך את המלחמה אחר כך, וגם אם תהיה עסקה עכשיו, זה בדיוק מה שהוא אומר, אנחנו את המטרה של השמדת חמאס, נמשיך, כן, ונשמיד אותם. אז מה יום יומיים?
בוא נגיד את האמת, בפעם הקודמת מאוד צדקתי. הבטיחו שאחרי...
אז למה אתה לא עושה את זה עכשיו?
דקה, שנייה.
אם צדקת.
תן לי שנייה. הבטיחו שאחרי שלב א' יחזרו ישר ללחימה, ושתינו יודעים שזה לא קרה. אמרו, הבטיחו, לא קימו. ובסופו של דבר, בוא נגיד את האמת, אני חזרתי רק בגלל דבר אחד, שהלחימה חודשה, ושהבטיחו שהולכים למוטט את חמאס עד הסוף. אני אומר לכם, בצורה הכי פשוטה, אין לנו, לממשלה הזאת, לא יהיה מנדט אם לא נמשיך את הלחימה עד הסוף. למדינה הזאת, יהיה קושי גדול, אם לא נמוטט את חמאס. בוא, יש לי ילדים, יש לי ילד הקטן שלי בן 7. מה זה?
אבל אין לך מחלוקת איתי, אני רק מנסה להבין מה ההבדל מפעם שעברה. למה הפעם אתה לא פורש? ופעם שעברה כן פרשת?
אני קודם כל לא יודע מה היה הפעם. בוא, אני עדיין לא אמרתי מה אני עושה. אני כן אומר, ראש הממשלה יודע את הקווים שלי, ואני אומר דבר פשוט, אם אנחנו לא ממוטטים את החמאס, אם אנחנו לא הולכים למלחמה, עד הסוף, אין לממשלה הזאת זכות קיום.
הבנתי, עכשיו גמרנו, עכשיו אתה ברור, אתה בא ואומר, אם לא ממשיכים עד הסוף, משמע, יוצאים לאיזה סוג של, כפי שעכשיו מדובר, על חודשיים הפסקה, במהלכם יהיה גם שחרור חטופים, וגם יהיה מסע ומתן על סיום המלחמה עם ערבויות אמריקאיות, אם אנחנו נכנסים לשלב הזה, איתמר בן גביר, אין לו מה לעשות בממשלה הזו.
לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שתלוי מה יביאו. עדיין שום הסכם לא גובש. תלוי מה יביאו, תלוי מה יגידו, תלוי מה יראו. תאמינו לי שאני,
הקווים האדומים
שלי יודע לעמוד.
אוקיי, אז בוא נגיד ככה, יביאו מה שאומרים שיביאו.
ותלוי מה יתחייבים.
אז יביאו מה שמדברים, יביאו את מה שמדברים על זה, ומה שכאמור, גם בישראל, גם חמאס לא ממש
עצור. אני לא יודע מה זה מדברים. מדברים, אמרו אתמול שטראמפ נותן ערבויות לסיום המלחמה.
נכון.
ברור לכם שאם יש דבר כזה, אני לא שם, נו מה, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין. אבל מצד שני, אני אומר עוד פעם,
זאת אומרת, אני אפשר להגיד, הכותרת של הרעיון הזה, אם אכן התוכנית הזאת תתממש, קרי הפסקת המלחמה, איתמר בן גביר מחוץ לממשלה.
לא, לא, זה אתה מנסה כל הזמן להוציא
כותרת. אני שואל, אבל זה מה שאמרת עכשיו, איתמר, זה מה שאמרת.
רק לא. לא, אז אני אסביר עוד פעם, אני כנראה לא הסברתי את עצמי טוב, אני מפרגן לך. אני אומר עוד פעם, אני מבין שאולי אתה רוצה שאני אצא...
חס וחלילה, אני רוצה לשמוע את האמת.
כשאני ארגיש שהקווים האדומים שלי נחצים. הדוגמה נתתי, וזו דוגמה אחת.
תגיד לי משהו, איתמר, הבנו.
אין כאן ערבויות, שאין מלחמה יותר, שמפסיקים את היותר אין מלחמה, אני לא שם, בוודאי שלא.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש פה כל הזמן טענה בערוצי התבלה שנתניהו בעצם עושה את המשך המלחמה לצורך העניין ולא מפסיק אותה ולא נכנע לחמאס משיקולים פוליטיים בגללך ובן סמוטריץ'. מההתרשמות שלך, האם ראש הממשלה הוא בן אדם שהתפכח אחרי השבעה באוקטובר ורוצה בכל מקרה להשמיד את חמאס מתוך אידיאולוגיה? או שהוא עושה את זה וממשיך במלחמה ולא נכנע לדרישות של חמאס ושל השמאל להפסקת המלחמה בגלל הלחצים שלך ושל סמוטריץ'.
לא, לא, האופציה ב' היא לא נכונה, זה לא פוליטי. ראש הממשלה לא פועל ממניעים פוליטיים בסיפור הזה, לא התרשמתי ממש כהוא זה בנושא הזה. הוא כן פועל מטעמים של אהבת ישראל, חושב שיש לו אצלו התפכחות. להגיד לכם שאני כל דבר מסכים עם ראש הממשלה? לא, יש לי בעיה עם הומניטרי. שהוא רוצה לתת, זו טעות גדולה, יש לי בעיה שלא מזרזים יותר את עידוד ההגירה, הוא לא מושלם כמו שאומרים, אבל כל האמירה שזה פוליטי, ושהוא עושה הכל כפוליטי, ממש ממש לא, אני אמרתי כבר, שמתי איתו רק השבוע, עשרות שעות, באמת עשרות שעות, לא התרשמתי בגרם, שיש כאן איזשהו שיקול פוליטי, מה שמניע אותו זה שיקול של אהבת ישראל, כן, הוא טעה בקונספציה, יחד עם המון אחרים שטעו בקונספציה, זה לא סוד שאני ישבתי בישיבות קבינט לפני שנה וחצי, דיברתי על סיכולים ממוקדים, הסתכלו עליי כחייזר, אמרו לי מה פתאום, אתה לא מבין, אתה לא היית אלוף, כן, חושב שהייתה טעות גדולה, אבל אני מתרשם שראש הממשלה חותר לדבר אחד, לניצחון.
כלומר שהוא התפכח.
אני חושב שכן, אני אומר לו, ההומניטרי זה טעות עצומה, וזה שאנחנו עכשיו לא מעודדים הגירה כשטראפ אמר לנו תעשו...
גם אם זה הומניטרי שלא מגיע לחמאס אלא רק לאזרחים שעוברים סינון בנקזים?
אינון, אני לא קונה את זה. אני אי אפשר לא לתת לחמאס, משום שבסופו של דבר זה מגיע לחמאס. זה נכון
לא, כי אם זה בין ציר מורג לפילדלפי וזה אזור שיש בו נקזים, לא נכנסים מחבלים.
אינון, תשמע טוב.
הוא מנסה ככה להסביר לך שלא זה, אבל גם לשיטתך, התפכח. רגע, התפכח, לא התפכח. אם מה שדיברו על זה, וזה התחיל בהצהרה של שר הביטחון ישראל קאט, שבא ואמר חמאס חוזרים לשולחן בעקבות הלחץ צבאי, אם אנחנו הולכים לקראת מה שכנראה אנחנו הולכים, אז כל ההתפכחות שאתה מדבר עליה, לשיטתך היא קשקוש.
אני אומר עוד פעם, קודם כל אני רוצה להגיב לינון, אתם חייבים להבין משהו, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שאנחנו מכניסים רק לאוכלוסייה, זה יגיע לחמאס, ולהבנתי זאת תהיה טעות גדולה גדולה גדולה, אני מטריע על זה, אני אומר לך עינון, לא צריך, אין, לפי החוק הבינלאומי אתה לא חייב, אין שום סיבה לתת, וזה אחד הדברים, אולי הדבר המרכזי שעיכב את צהל מניצחון.
אני רוצה לדבר איתך עכשיו על פוליטיקה. לפני הבחירות האחרונות, המפלגה שלך, עוצמה יהודית, הייתה בסקרים 10, 12, 13 מנדטים, סמוטריץ' היה 2, 2.5 מנדטים, ולמי ששכח, נזכיר, נתניהו באיזה יום שישי אחד על גדות הבריכה, לא הבריכה שלו, בריכה בהבילה ליד, קרא לך וממש קפה עליך לקחת את סמוטריץ'. האם גם הפעם, לאור הסקרים, ולאור העובדה שגוש הימין יכול לאבד 2-3 מנדטים
לסמוטריץ'
שאמור, אני שואל לגבי זה, עוד כמה חודשים יש בחירות. האם גם הפעם תרוץ ביחד עם בצלאל סמוטריץ' ברשימה משותפת?
לא, כמו שאמר אינון, הוא עיר נכון, אין בחירות מחר.
שיהיה בחירות. עזוב, איתמר.
כן, בוא, דקה, שנייה.
אני שואל אותך.
בוא, אני אעשה לעצמי הנחות. יש ביני לבין סמוטריץ' הבדלים גדולים. דווקא במלחמה אנחנו רואים עין בעין. אבל יש בינינו שינויים, להגיד לך מה יקרה, איך יקרה, מה יהיה, לא יודע.
אתה לא פוסל את זה.
הייתי שרקדתם ביחד במירון.
נכון, למה לא?
שכוייך, אנחנו אוהבים אחדות במחנה.
בוודאי, אני רוקר, אני רקדתי איתו.
אז אתה לא פוסל שגם הפעם עוצמה יהודית וציונות דתית ירוצו ברשימה משותפת.
אם סרי היה מגיע למירון, היית רוקד איתו?
מה, איזה שאלה, נאמר.
סרי, אתה רוקד עם סרי או לא רוקד עם סרי?
בוודאי רוקד עם סרי, איזה שאלה, מה זה?
איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב לדבר על עצמך, מאוד מאוד מאוד, ואתה יודע, היו לנו כאן דיונים עליך, על דרכך, אני אמרתי, חטאת לך תיאוריה שלמה של דעתי, אתה מחכה ליום שאחרי נתניהו, כדי לרשת אותו, לעמוד לידו, ולהגיד לציבור שתומך בו, לא היה נאמן ממני לנתניהו, שהיה איתו ותמך בו ברגעים הקשים, וגם כמובן כל ההתחנפות לחרדים, ואתה מגן על החרדים, והכל טוב ויפה. אבל אתמול, בתוכנית של חברנו ברקוביץ' ומוריה אסף, פרסמו איזה כמה סינקים עליך. בואו נשמע מה אמרו, ציטוטו דברים של ינון מגל בימים אחרים.
תראי, בנט למשל, את יודעת, הוא לגמרי בעניין של ביטחון, הוא לגמרי בעניין של כלכלה, את יודעת, הוא עושה איזה אקזיט באיזה כמה מיליונים של זה. הוא בחור רציני, תדעי לך שאני הכרתי אותו מהצבא, הייתי ביחידה, היינו שלנו בסיירת מטכ"ל. כן, אני הייתי קצין, הוא היה חייל צעיר, לא ממש דיברנו אז וכאלה, את יודעת. ועכשיו הוא פנה אליי, הוא הכיר אותי גם מהתקשורת וכאלה. אני מאוד מתרשם ממנו. אני אומר באמת, לא בגלל שזה האיש תותח.
אני בעד שהערבים לגיטימי בעיניי שהם יתאחדו, וסבבה, שיפעילו את הכוח שלהם, ויאבקו למען הזכויות שלהם, ואני בעד שוויון זכויות מלא למען הערבים, ואין לי עם זה שום בעיה.
לו יצויר שהיה אפשר לעשות פה שלום, אני מוכן, הנה אני אומר, לבטל השטחים תמורת שלום.
אני ממש חושב שאני מקלקל לך את ה... איך אומרים, את הפריימריס לרשות הגיבלות. אני לוקח את הציטוטים הנבחרים, הדברים המדהימים האלה שציטטו את ינון. את ינון. אני מוכן לוותר על השטחים תמורת שלום, אמר ינון מגל. אני בעד שוויון זכויות מלא לערבים, אמר ינון מגל. נפתלי בנט, בחור רציני, האיש תותח.
אוקיי,
בבקשה, ינון.
א', הייתי במפלגה של בנט, ובאמת הערכתי אותו והאמנתי לו. וראינו מה יצא. ראינו מה יצא. כמו ששרון קרס, ושרון היה עם כל הכבוד הרבה יותר גיבור מבנט, ובאמת מצביע ענק, ואיש אחד המצביעים הגדולים של עם ישראל, וקרס מול השמאל. כך בנט קרס. ומה לעשות? זאת המציאות. לגבי שוויון זכויות מלא לערבים, אני אומר את זה גם היום, רק לפני שבוע התראיינתי לפודקאסט של בן ברוך, ואמרתי במקרה, אמרתי שאני בעד שוויון זכויות מלא לערבים, מה הקשר? לא הבנתי מה הכותרת פה, מה זה דבר. והדבר לגבי שטחים, אם תשים לב טוב מה שאמרתי, אמרתי, לו יצויר שהיה אפשר להגיע לשלום אמיתי, כן?
פרשנות.
כן? זה מה שאני אומר, לו יצויר שהיה אפשר להגיע לשלום אמיתי, אי אפשר להגיע לשלום אמיתי, זו ארץ ישראל, זה הכל דיבורים, זה הכל דיבורים באלמה, אין לזה שום משמעות, והכל זה בבלט אחד גדול, כפי שאני אומר כל השנים.
אתה עושה פרשנות עכשיו לדברים, אתה אמרת דברים אחרים לגמרי, ואני אומר לך, אני חוזר ואומר, אתה לא מאמין ל-85% מהדברים, אתה יותר מדי מפוקח ואינטליגנטי בשביל לחשוב את מה שאתה אומר, כל הדברים ממשיכים.
לא הבנתי, הדברים שאני אומר הם לא אינטליגנטים?
לא, הדברים שאתה אומר הם לא הדברים שאתה מאמין בהם.
למה אתה אומר את זה?
אתה אומר את זה לצורכי פרנסה, פוזיציה, תהילה של תומכי נתניהו, מחשבות עתידיות.
מי שהתפך פה זה אתה, זה לא אני.
הנה, אני לא אמרתי אף פעם שאני... בוא, אני אגיד, עכשיו אתה עושה פרשנות.
תקרא, כן.
אני מוכן לוותר על שטחים תמורת שלום, אני לא אמרתי דבר כזה. אני בעד שוויון זכויות מלא לערבים, אני גם בעד בנט בחור רציני, האיש תותח, זה דברים שאתה לא אומר כבר הרבה זמן, מאז הסכסוך ביניכם. לכן אני אומר, הדברים נכונים לעכשיו. חבר'ה, עוד יכולים להשתנות.
אבל תמשיכו לעשות עליי כתבות. תמשיכו בבקשה.
אני יודע שאתה אוהב את זה.
עכשיו, ינון מגל וברק סרי. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל וברק סרי.
טוב, בקיצור, קודם כל, רק אם נסגור את השיחה של השעה הקודמת, אז זה נחמד שברקוביץ' ותבלה 13 עשו עליי אייטם, כן, על אמירות שלי מעבר. אני, סרי?
כן, אני שומע.
אני לא ראש הממשלה עדיין, אוקיי?
אבל אתה מת על זה.
לא, הבנתי.
אתה אוהב את זה?
תראה, אני לא סובל מתשומת לב.
אני לא סובל מתשומת לב.
אדרסטייטמנט של העשור.
לא, גם אתה לא, גם אתה לא.
לא נכון, פחות ממך.
רק בניגוד...
הרבה פחות ממך.
ברור, ברור. ואין ספק. ורק בניגוד לאחרים, יש לי תכונה שאני לפעמים אומר את האמת. אתה מבין מה אני מרגיש, מה אני אומר, מה... אני לא משחק משחקים. לא פה, לא בפטריוטים, לא ברשתות.
איך אתה מסביר אבל את הפער האדיר ומה שישמעו למה ש...
איזה פער אדיר, איזה פער אדיר. במה פער אדיר? אמרתי שבנט, אמרתי, לו יצויר. של שלום אמת, איזה שלום אמת?
אנשי ימין אמיתיים, לא מדברים על זה בכלל, לא מעלים בכלל את האופציה להחזיר שטחים.
אז אני לא איש ימין אמיתי, אני ביביסט, אין לי אידיאולוגיה, אין פה אידיאולוגיה, זה כלום. אני לא יהודי, אני לא בעד יהדות, אני לא בעד ארץ ישראל, אני לא בעד תורת ישראל, אני לא בעד עם ישראל, אני לא בעד שיבת עם ישראל לארצו, אני לא בעד הגוש האמוני, אני לא, אני רק ביביסט, רק ביבי ביבי, ואתה לא, אתה רואה את הדברים
אבל היו ימים אחרים, אפרופו מה שאמרת לי דן אלכסנדר, אני לא אשמיע כי כבר השמיעו את זה ודנו ותחנו, שהתרגשת הדמעות משחרורו של החייל
הטוב. גם בעידן אלכסנדר התרגשתי הדמעות, מה הקשר?
התרגשת ששמעת את אמא שלו יעל.
לא קשור.
עזוב, נו, בחייך.
מה זה קשור?
אמרת,
מה זה קשור?
עוד נזפת, למה אתם לא שמחים? קיבלנו חייל בחינם, לא נתנו כלום.
נכון.
ואז למחרת בפטריוטים או בערב, אני לא זוכר.
סרי.
חבר'ה, תזרעו, הוא נשבע בנסיבות בעייתיות, ועוד גערו בך שם, חבר'ה מסביב. איך אתה אומר דבר כזה? אמרת, אני יודע. אני יודע, אל סגל פרסם משהו.
נו,
לא היה ככה, מדויק. ואחרי זה, גערת בציוץ באימו, על כפיות הטובה, על זה שהיא לא הודתה. ואתמול, רק מילה. ואתמול בערב, הייתה כתבה מאוד מאוד ארוכה על עידן אלכסנדר, חדשות 12 ליוו אותו שנה שלמה, והיה שם קטע מדהים, שבו הוא אומר בשיחת טלפון של ידיו סטיב ויטקוף, אומר לנשיא טראמפ, אני כאן רק בזכותך, רק בזכותך שוחררתי. עכשיו, זה לא משנה שטראמפ מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה, והוא מדבר איתו, שיחה מקסימה. טראמפ שם אומר לו, שמע, אתה סלבריטי יותר גדול ממני, ועכשיו אתה תהיה מוקף תקשורת, שיחה מקסימה, וויטקוף שזה, בוא מילה על וויטקוף, תן לי, איש ענק, גדול, עם לב רחב, יהודי, באמת, אתה יודע, ואתה, כשאתה רואה אותו, את האמפתיה, לא רק למשפחת אלכסנדר, בכלל למשפחות החטופים, ואני מדבר המון עם משפחות החטופים, אני תקשיב, זה מנץ' ברמות הכי גבוהות שיש. הוא אומר לנו, הנה הטלפון שלי, תדברו איתי מתי שאתם רוצים, הלוז שלי, לרשותכם תמיד. ואתה רואה את ההתנהגות שלו, ולעומת במשתמע את ההתנהגות של השרים הישראלים, חלק מהם, שזו בושה, חרפה, כלימה, באמת, אין לכם מה לתת להם, אין לכם תשובות, פחות תשבו איתם, תקשיבו, תעננו עם הראש, אז זה אומר על עיניו צנגרוקר שהיא פסיכית, והוא מקלל אותה, וזה בכלל לא רוצה לפגוש אותה, תתביישו, ולכן אני אומר, אתה כעסת, אתה יודע, כעסת עליה, שאתה שלא בא ואמרה, שליח חייל נתניהו, תודה. עכשיו, למה מגיע לו? לא מגיע לו. הוא לא עשה כלום בשחרור. הכל היה מאחורי הגב שלו. השחרור נעשה על ידי טראמפ, מחווה של חמאס לטראמפ, ונתניהו כלום. זה שנתניהו רוצה לגזור קופון מהכל, בעייתי.
מה יהיה?
יהיה טוב.
מה יהיה?
תתעודד.
אתה יודע שלפני המבול, לפני המבול...
הגענו למבול.
לפני המבול, השם אמר, וירא כי יצר מחשבות ליבו רק כל היום. ואני ממש מרגיש שאנחנו באיזו תקופה, שבאמת זה מגיע למקומו, תגיד, מה אתה חושב? שלא שמחתי כשעידן שוחרר? לא, באמת, מה אתה חושב? שזה לא דבר מדהים? שנייה, תן לדעי, סרי, די. אבל, בעיניי, מה שאתם עושים, שאתם יוצרים מצג שווא, שכביכול נתניהו לא רוצה לשחרר את החטופים, מצג שווא שדיברתם על נשים שאמרו שהוא רוצה שבמותם, שהוא רוצח וכדומה. אני חושב שאתם אנשים פשוט לא ערכיים ולא מוסריים. לא מוסריים ולא ערכיים. ולכן זה מגיע למצב שאימא של חטוף לא מודה לראש הממשלה, בגלל שיש איזה קטע שמתעלמים מראש הממשלה. אני מניח גם שיש מצב שמישהו כתב לה, ושמתי החטופים שם, אתה יודע, זה ליאור חורב שם עומד בראש, זה אולטרה שמאל, היה רונן צור, טעות קשה בעיניי של מתי החטופים, שהפכו את האירוע הזה לאירוע פוליטי. בעיניי זה חוסר תרבות וחוסר כבוד, זו דעתי. לא תשנה את זה, בעיניי זה חוסר תרבות וחוסר כבוד.
אמא שלי,
עם כל הכבוד, שנייה, צריך, אני לא הפרעתי לך.
אוקיי.
בסדר, זאת דעתי, בסדר, תודה רבה. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני רציתי להתחיל במשהו אחר, אבל חשוב לי להגיד את זה. הידיעה המרגשת בעיניי, אחת המרגשות, יש פה הרבה דברים מרגשים במציאות שלנו, היא שמצאו את שרידי גופתו של טוראי ארתור גסנר, שנפל ב-1949 בקרב באזור לחיש, 76 שנים אחרי שהוא נפל בקרב הזה, כן, במלחמות של מלחמת התקומה של ישראל, יחד עם שני חבריו, גבריאל מגנג'י וקלמן ציפניק, כן, הם נקברו בקבר אחים ברחובות ומצאו את שרידי גופתו, שזה בעיניי דבר מרגש מאוד, מרשים מאוד, ונותן הרבה מאוד תקווה, אפרופו מה ששמענו שקושמרו דיבר על האתוס שנשבר בגלל ששחררו מישהו עם דרכון אמריקאי וכל השקרים והרוע שאתם מנסים כל הזמן להוציא. הנה המציאות תופחת על פניכם ומראה איזו ערבות הדדית, איזו מסירות, כן, איך האתוס הזה עדיין קם וחי. עכשיו, דבר נוסף שהיה מרגש בעיניי, אני פרסמתי בטלגרם, תמונה שחייל שלח לי, שבה רואים, רגע תן לי למצוא את זה, רואים סלרי, עטיפה של סלרי מחממות גוש קטיף, כתוב ירק קטיף סלרי, וחייל שלח לי וכתב לי, נמצא באחד הבתים ברפיח. ופרסמתי את זה, כי זה באמת יפה, גוש קטיף וברפיח עברו 20 שנה, ומוצאים את הדבר הזה, זה פיסת היסטוריה. ואז קיבלתי אחרי כמה ימים הודעה ממישהו שכותב לי ככה, על הנינון, הסקית הריזה של הסלרי שנמצאה ברפיח, שייכת לאחי הבכור אפרים צפירה, שאיבד את בנו אסף משה צפירה זכרו לברכה, ב-2002 על ידי מחבל בחממות ברפיח ים. התמונה הזאת זרקה אותנו אחורה, בשמחה וגם בעצב. זה היה הבית. תודה יקירי. ואתה רואה איך תמונה שחייל מוצא ושולח לי ואיליתי וזה, ומישהו רואה את זה, ואיך זה מביא להם בום לתוך החממות שלהם, והסתכלתי באמת למטה כתוב, כתוב ירק קטיף צפירה אפרים, מושב בדולח, גוש קטיף, טלפון פאקס 07 ומספר. זהו, זה היה אירוע מרגש.
תשמע, מה, אנחנו חלוק עליך שיש לנו עם נהדר ובאמת ציבור נפלא עם ערבות הדדית. הטענה שלי לא אליהם, הציבור שלנו מתקיימת בו ערבות הדדית ובאמת הסולידריות כל השנים, כולל כמובן בשנה ושבעה חודשים המייסרות שעברנו. הטענה שלי זה לאחד, לבנימין נתניהו, אחד שהאתוס הזה שגדלנו אליו, ואגב הוא היה אחיו הגיבור, היה באמת ממחזקיו וממי ששם באמת את חייו תמועת האתוס הזה, לא מתקיים בשנה ושבעה חודשים האחרונים. זה עבד, לא מתקיים, לא מתקיים, כי חטופים נרצחו ונהרגו בשנה ושבעה חודשים האלה, ויכלו היו להיות איתנו חיים, ויכלו היו לבוא, וכמו שחלק מהחטופים שחרורים עסקאות, גם הם יכלו בתקופה כזאת, בצומת כזה, להיות בינינו ובקרבנו, וכל אחד מהם שמשתחרר לאחרינו את האחרון, נידן אלכסנדר אחרי חודשים, שלא שוחרר אף אחד, וזה לא מתקיים, לא מתקיים בין היתר, עזוב את החמאס, המנובלים, הנאצים, כל מה שתגיד, אני אוסיף לך עוד 100 דברים. גם בגללנו, כי משהו בסולידריות נפגע. כשאני מדבר על סולידריות, זה לא רק לעשות הכל כדי להחזיר אותם, זה גם היחס אליהם, זה גם האמפתיה. אני אחזיר עוד פעם, אתה יודע, עבדתי עם שר הביטחון ברק בתקופת גלעד שליט. אני זוכר את חרדת הקודש שהייתה אופפת את כל הלשכה, כשנועם ואביבה היו מגיעים לשיחה עם שר הביטחון. הביטחון, וכמובן כל היחס וכל החיבוק וכל האמפתיה, והם מיד נכנסים ומלווים אותם ונותנים להם, מה קורה היום, אתה מבין, תסתכל מה עושים מעיניו צנגאוקר, תראה מה עושים למשפחות חטופים, תראה איזה כללות, תראה מה עשו לאמא שלי דן אלכסנדר, אוקיי, אתה מסביר ואתה אומר, אתה לא מדבר עליך, לך כנס לרשתות, תראה איזה כללות אמא שלי דן אלכסנדר חטפה, ומה הוא נאלץ לקרוא ולחוות שעות אחרי שהוא הגיע לאחר יסורים מן קץ, באמת יסורים מן קץ, ראינו את הידיים, ראינו את הצלקות, כלום, ואנחנו מדינה שונה, ואי אפשר לטטט את זה מתחת לשטיח, אנחנו לא מה שהיינו, החמלה עבדה, הסולידריות עבדה, אצל הרבה 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 מתושבי המדינה, הרבה מהאנשים שהם מעריצים שלך, מעריצים שלך, כי אתה במובן מסוים, בכל מה שקשור לידן לנצל, נתת איזה אות להסתערות רבתי, על אמא של, עידן יעל, לשלוח אותה לחוץ לסן, אני כבר לא רוצה לשתף את הניבולי פה שהיו כלפיה, זה לא היה... זה דברים שאנחנו רואים אותם רק עכשיו, ואני לא סתם הזכרתי את סטיב ויטקוף, כי אתה רואה פתאום בן אדם, אתה רואה אבא טוב, שמלטף ומדבר ומדומע ומתרגש, אמיתי, והוא אמנם יהודי, אבל הוא לא ישראלי, ובהרבה מובנים הוא הרבה יותר רגיש, והרבה יותר נגיש, והרבה יותר, באמת, מכל הלב, מההנהגה הישראלית שחלק מהם גם חכים, גם okay. שרים בקואליציה, רגע תן לשם, ליבם גס בחטופים, וליבם גס בסבל שהם עוברים, וליבם גס ביסורים שהם עוברים, ואתה יודע, כשאנחנו רואים את ויטקוף, אנחנו רואים במשתמע את מה שאין אצל חלק גדול מחברי הקואליציה הזו.
טוב, תראה סרי, קודם כל כמובן שתוקפים פה מפוזיציות, כמו שתקפו את, איך קוראים לה, נועה ארגמני, כן, וכמו שתקפו את צבי כמור, וכמו שתקפו את דיצאור, מה זה, הייתה שערה, הייתה שערה, אבל מה הייתה השערה? שתקפו את דיצאור, בגלל שמה שהיא אמרה בתבלה 12, ועוד אחרי זה שם כל מיני מגישים התנצלו שהם לא קטעו אותה ולא עצרו אותה. זה האירוע. אתם פתאום אומרים, איך תוקפים, איך תקפתם את דיצה אור? איך תקפתם את נוער גמני?
לא זוכר שאמרתי מילה עליה.
לא יודע, אתה, מה אתה?
מי תקף אותם?
לא, אתה מדבר שתוקפים את עיניו צנגאוקר.
מי תקף את נוער גמני?
מי תקף את נוער גמני? דן מרגלי תקף את נוער גמני.
באמת, דן מרגלי, לא באמת.
כל מיני אנשים, מי עוד, אורי מיסגב, תקף את נוער גמני. שהיא נסעה עם נתניהו לקונגרס, שהיא עיזה לנסוע עם נתניהו לקונגרס, תקפו אותה.
לא זוכר.
כאילו תשמע, אם הייתם באים ואומרים זה קדוש בעינינו וחטופים לא תוקפים או משפחות של חטופים, הייתי מבין, אבל זה לא קשור, אתם עושים את זה אותו דבר.
אז אתה לשיטתך מתקן עוול בעוול?
די, אבל אי אפשר, די, כאילו, באמת.
התאים הבודדים שנותרו לי במוח.
באת עם טענה, אני אומר לך,
אבל אתם עושים, אבל אתם לא דיברתי מילה על דיצה אור.
אז אתה מתקן עוול בעוול.
לא דיברתי מילה על נועה גמני.
אוקיי, עכשיו תן לי לדבר, בסדר, אתה לא יודע, והורים שכולים לא תקפו. את דדי סימחי לא תקפו, בתוך אולפן שישי, גיא פלק תקף אותו. כן? שהוא עושה קרדום לחפור בו, והוא פוליטיקאי, וכל מיני דברים כאלה. אב שקול. הרי כל האירוע שנוצר זה שמדברים רק על החטופים, בעוד שיש פה מאות משפחות שקולות של נופלים, ומאות ואלפי פצועים, שכאילו הם לא קיימים. הם לא כאילו לא קיימים. התודעה נחטפה לאירוע מסוים, שמדברים רק על החטופים. סליחה, איפה המחיר ששילמו המשפחות השקולות?
נכון.
איפה המחיר ששילמו הפצועים? נכון. אנשים שבלי בלי גפיים.
מסכים, הנה מסכים.
אנשים שעם פגיעות ראש, אתה יודע מה קורה לפגיעות ראש, זה הכי קשה.
מסכים.
איפה זה? כאילו, אני, זה מזכיר לי, אתה יודע, במלחמת לבנון השנייה, שהייתי כתב וסיכרתי, היה אותו אירוע, רק זה היה לגבי נפילה של חיילים. הטירוף היה על נפילה של חיילים, וזה כל חייל שהיה נופל היה הטירוף הזה. אותו דבר יש עם החטופים. סליחה, חיילים נופלים פה. חיילים נופלים פה, חיילים מקריבים את נפשם, כל המילואימניקים האלה שהולכים עשרות אלפים, הם הולכים, הם בדיוק כמו החטופים, בני אדם, אזרחי ישראל, שמקריבים את נפשם.
הנה, רגע דרמטי בתוכנית, אני מסכים. תקשיב, אני בכלל חושב שלא מדברים מספיק, בגלל הכמויות האדירות, על מאות הנופלים, נהרגו מעל 850, ועל אנשים, כמו שאתה אומר, שנפצעו, אתה יודע, אני רואה אותם בכל מיני מקומות, צעירים, מלח הארץ, בלי רגליים, בלי יד, בלי עין, בלי... אין לי ספק שהם לא זכו להכרה.
ורבים מהם ומהמשפחות שלהם מרגישים שכולם מרוכזים רק בנושא של החטופים.
אני חושב שבד בבד עם שני הדברים.
אין ספק שזו מטרה קדושה להחזיר את החטופים, וכולנו רוצים שהם יחזרו.
אבל למה זה צריך לסתור?
לא.
אני חושב שהיה צריך לעלות יותר על נס.
אתה צריך לשאול את עצמך למה זה צריך שזה יסתור.
אני חושב, הנה, אני אומר לך, פנייה אפילו לראשי הערוצים, גם אליכם. אני חושב שכמעט בכל תוכנית, בגלל המספרים האדירים, ובגלל שכמעט שכחנו באבונותינו הרבים את ההרוגים, את המילואימניקים שהשאירו יתומים, ואלמנות, וחיילים צעירים בני 19 ובני 20, צריך להזכיר אותם בדרך כזאת, בדרך אחרת, אין לי ויכוח, בד בבד עם החטופים, לא אחד
עכשיו, עכשיו, לא, וגם האג'נדה של רובם, זה שהם רוצים שהמחיר לפעולתם יהיה ניצחון מוחלט. זה האג'נדה הזאת, כמעט לא בא לידי ביטוי. תקח את פורום הפצועים שקם.
הם גם רוצים שיחזירו את החטופים.
גם כולם מוכרים, אני לא אומר, גם כולם מוכרים את החיילים שנפלו, גם כולם רוצים שהפצועים יחלימו, נכון? השאלה היא, איזה בלנס אתה עושה בתודעה? ופה חטפו את התודעה הישראלית, זה מה שאני אומר. ברור שכולם רוצים. גם כולם רוצים שננצח, אבל יכול להיות שרוצים שננצח את נתניהו לפני שרוצים שננצח את חמאס בחלק מהמקרים. שהטנטרום שאתם מדברים והשנאה שאתם מדברים על נתניהו, כן, זה לא מתקרב לאופן שבו אתם מדברים על חמאס.
קנה הכל ביושר.
ברור, הוא קנה שמדברים אליו יותר גרוע מעל חמאס.
אף אחד לא מדבר עליו יותר גרוע מעל חמאס. יש ביקורת,
תסתכל, כמה אתה מתעסק בחמאס, אתה כל היום מתעסק בנתניהו.
אבל זה ראש ממשלה שלי, מה אני כבר אגיד על חמאס?
טוב, תן לי להמשיך.
גם למה אני לא תוקף את החות'ים?
סרי, הרי כל דבר...
אבל זה ראש הממשלה שלי, אני אדבר על מוחמד סינואר?
אתם מעדיפים שניכנע לחמאס, שחמאס ינצח במלחמה,
חס וחלילה.
וייצא מנצח,
איך אתה יכול להגיד דבר כזה?
רק בשביל שנתניהו ילך.
איך אתה יכול להגיד דבר כזה?
כי אתם בעד להיכנע.
לא, לא.
תן לי לדבר, אבל תן לי... לא, אבל תן לי לדבר. אחרי זה תגיב. כי אתם רוצים להיכנע. עכשיו, אפילו כשמגיע טראמפ, ועושה פה דברים מדהימים, כל מה שיש לכם להגיד, שזה מכה לנתניהו, ופגיעה בנתניהו, ופגיעה בישראל, ומפלה לממשלת ישראל, בעוד שהאמת היא, בזה אני מסיים, שהאמת היא, שכל מה שקורה עם טראמפ והציר הסוני, קורה רק בגלל, או בעיקר בגלל, שנתניהו לא הפסיק את המלחמה, ולא נכנע, ולא הסכים להיכנע לחמאס, והגיב בצפון, כן, ועלה לצפון והפיל את הציר השיעי, ונתן מכה לחיזבאללה, וסוריה נפלה ואסד ברח, והאיראנים חטפו מכה, וכל מה שקורה עם ג'ולני, ועם זה, ועם הציר הסוני, ועם נגד איראן, וכל זה, הכל זה תוצאה של המאמץ של נתניהו והעיקרון שהוא לא הפסיק למרות שאתם כבר שנה הורים לו להפסיק. זאת התוצאה של המהלכים שקורים במזרח התיכון.
שמענו, תקשיב, אתה הזוי, אתה שוכח מה היה. אותו נתניהו, 23 ביוני, זכרות לי כזה יום לפני יום הולדת שלי, היה אצלך באולפן, אמר אני בעד הסדר מדיני בצפון, עכשיו תשמע, אני בא בטענות למה שקורה כאן עם טראמפ, בוא תשמע את דודי אמסלם, השר דודי אמסלם, שר בקבינט, משקיף, שר אחראי על האטום, תראה איך הוא דיבר על טראמפ, שיום אחד הוא קם ככה, ויום אחד הוא קם ככה, ויום אחד... אני גם מדבר עם שרים, אני יודע כמה הם בהלם ממה שטראמפ עושה לנו, על באיזה מושגים הם מדברים, על ההתהפכות שלו, על ההתנקרות שלו, על העובדה שהוא זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, ואתה כאן בא להסביר לי שמה שהוא בעצם עושה זה מה שאנחנו עושים. על מה אתה מדבר? דיברת איתי לפני, בשעה הקודמת, על החוטים. תגיד לי, בוא'נה, זה מדהים מה שאתה אומר. היה שם, ארצות הברית, מאוד מאוד רצינו, היא כמעט גם הבטיחו לנו שהם יובילו את המסע, את התקיפה, את ההשבטה של החוטים שמרינו את החיים כבר כמה חודשים. רצינו את זה, זה מרחק גדול של אלפי קילומטר מכאן, היכולות שלהם פי כמה וכמה מאיתנו, ופתאום יום אחד, הנשיא טראמפ בא ומודיע, בציוץ בטוויטר, אגב, לתדהמת הגנרלים שניהלו שם את כל המלחמה, שזהו, נגמר הסיפור, וישראל נשארת לבד, באמת נשארים לבד. אז אתה בא כאן עכשיו להסביר לי שבעצם הכל הוא עושה, ואתם, שר בממשלת ישראל, בשר מבשרו של הליכוד, דודי אמסלם, דיבר על טראמפ במושגים, על המתהפך שקם פה, וקם בבוקר ככה, ובערב ככה. והסיפור עם איראן, הרי נתניהו פינטז על התקפה של ארצות הברית נגד איראן, התקפה צבאית, חיסול, סילוק, הסרת האיום הזה שהוא כבר מדבר עליו 30 ומשהו שנים. פרם מדבר על הסכם, אתה מדבר, מדבר בסופרלטיבים, במחמאות, על, על השותפים למסע ומתן האיראנים, והמסע ומתן עם חמאס, והחיבוק לסעודים. אתה יודע, תבין שיש עוד דבר שאתה מתעלם ממנו. אתה יודע, פעם ידעו כאן בכל אזור, המזרח התיכון ובכל העולם, שהמפתח לוושינגטון עובר בירושלים. אתה רוצה להגיע לליבותיהם של נשיאים אמריקאים, תבוא לירושלים, תתחנף, תהיה איתנו בסדר, ואנחנו נפתח לך את הדלת לוושינגטון. נגמר הסיפור. התכנסות בריאד, הסכמים של נשק וטק וכל מה שאתם רוצים בטריליוני דולרים. הוא מדבר שם הנשיא האמריקאי בהרגה על המערכים שלו, הסעודים והקטרים. אני כבר לא מדבר על, על ההרגה שהוא דיבר אלל ג'ולני, על הבחור הלוחם והמושך. אני מפחד לחשוב מה היה המשפט הבא שהוא היה אומר עליו.
אלל ג'ולני הוא הרג. ג'ולני,
הוא אמר...
הרג.
הרג כן. בעין, נכון, אמר, מושך, יותר ממושך, תגיד לי, מי אמר עליך פעם, מישהו פעם אמר לך שאתה בחור מושך, גבר, לא אישה, גבר, מישהו פעם אמר לך, תקשיב, אתה לוחם, אתה זה, אתה בחור
אמרו,
מושך,
ודאי שאמרו,
מושך,
רבים
אמרו לך בפנים שאתה מושך?
כן.
טוב. בקיצור, אז זה מה שטראמפ אמר עליו, דיבר עליו בעיניים מצועפות אחרי פגישה, תבינו, בן אדם שהיה בראש,
הנה, מישהו שולח לי עכשיו בוואטסאפ, אתה מושך.
יפה, נו, אז אתה ואל ג'ולני מחורים מושכים. הנה, יש לכם הסכמה, אל ג'ולני
ואינון מגל.
רגע, לכן אני אומר, ואתה בא אחרי כל המעשים האלה, הרי זה דברים נכוחים. אני רואה את המציאות, איך אמרת, בנכוחה, אחרי הדברים האלה, אתה בא כאן להסביר לי, שבעצם אתה טועה. הוא עושה מה שאנחנו רוצים.
הסיפור נגמר, בגלל זה נתניהו כבר היה בבית הלבן פעמיים.
הוא היה בפעם השנייה, שאלוהים ישמור איזה ביקור בפעם השנייה.
היה המנהיג הראשון.
אני אומר לך
שהביקור
השני היה השפלה יותר גדולה מזלנסקי. הביקור השני יותר גרוע מזלנסקי.
המנהיג הראשון שהגיע לבית הלבן, ונץ אגב מגיע לפה עוד יומיים, הבנתי. הסיפור נגמר. חבר'ה, זה מגוחך.
לא אמרתי נגמר.
זה מגוח... אמרת?
לא אמרתי.
אמרת, נגמר האירוע שישראל היא פיבוט פה במזרח התיכון, וזה כל מה שטראמפ עושה. מה אתה חושב, שישראל מחוץ לאירוע? נו באמת, למעט לדעתי הסיפור עם סוריה. שישראל התנגדה לו שהוא יסיר את העיצומים ושיפגש עם ג'ולני.
הנה מישהו כותב לי שגם אני מושך, אבל אני מכחיש את זה. הנה, ממש.
תשמע, לכן אני אומר, חבר'ה, אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שראיתי שנרי ירקוני, שבאמת, אני נדם ממה קורה לאנשים, אני נדם, היה טייס בכיר, היה כאילו בן אדם, מה קורה? אז הוא כותב... הוא כותב ככה, ניר דבורי עשה את זה פשוט, יש לחותים מאות טילים, והדבר היחיד שיעצור אותם, זה הפסקת המלחמה בעזה, גם פשוט וגם מדויק, כאילו להיכנע לחותים, החותים יש להם מאות טילים, לכן אנחנו צריכים להיכנע, ולהפסיק את המלחמה בעזה, זה נרי ירקוני, מצטט את ניר דבורי, תגיד, זה נראה לך הגיוני? אני שואל אותך ברצינות, זה נראה לך הגיוני שזה הסנטימנט של האנשים, של במרחב הציבורי שלנו, בתקשורת הישראלית, ברשת, כאילו שזה מה שאתם רוצים קנייה? איך הגענו למצב הזה? אני לא מבין. או איך הגענו למצב? עכשיו הבנתי שבשבת, כל הפיד היה מלא בזה שאנחנו עושים רצח עם, שעכשיו זה נהיה קטע, עוד מעט אתה, עכשיו זה מתחיל תמיד בשמאל הקיצוני, אחר כך זה מתקדם, זה עובר לתקשורת, אחרי זה אתה תשב בשבוע הבא, ואתה תגיד לי שאנחנו עושים רצח עם. הכל נשכח, כל השבעה באוקטובר נשכח. אוי, אני חייב להשמיע לך משהו. תקשיב, איך כל האנשים האלה שמדברים עכשיו שצריך להיכנע לחמאס, תקשיב, תזהו את הקולות, תזהו את הקולות, איך הם דיברו אחרי השבעה באוקטובר, זה מדהים, זה מדהים, איך הם התהפכו והכל בגלל נתניהו, בבקשה.
צריך פה להכריע, פשוט הכרעה חד משמעית. זה חשובה א' לביטחון שלנו ולהרתעה, וב' לכל אלה שיושבים ביציאה. ולהכריע, זה אומר למוטט את שלטון החמאס.
אבל עכשיו צריך לנצח, צריך לרסק את החמאס, צריך שעזה תשלם מחיר, צריך לחרוק שיניים ולנצח את המלחמה. ניצחון מוחץ. אין לנו דרך אחרת.
אני מציע שהחמאס יתחיל לחשוב במושגי נקבה 2. זה המושגים שאנחנו הולכים אליהם עכשיו.
אחר מכן ייכנסו כוחות, כי אנחנו צריכים לשים את דגל הריבונות על עזה. הם שמו את זה על היישובים שלנו, המלחמה הזאת צריכה להסתיים שהדגל של מדינת ישראל יושב על ההריסות בעזה.
עד לניצחון המלא על אויבינו.
לא, זה פשוט מדהים. האנשים האלה מדברים על נקבה, ריבונות, ניצחון מוחלט. כל מה שקרה, זה שמה שהתחיל בשמאל הקיצוני, השתלט על האולפנים של הטלוויזיה, והשתלט על השמאל, כאילו על המיינסטרים של הטרללת, כן? ושהכל מפחדים עכשיו שביבי ינצח. זה האסון האסטרטגי שלכם, שביבי ינצח את המלחמה. ולכן מוכנים עכשיו להיכנע, להיכנע לחמאס. זה דבר מדהים.
רגע,
סרי, עם הפרסומות, אין להשיב. את הנעשה אין להשיב. את הנעשה אין להשיב.
עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
שלום תמיר בן שלומי, חבר ועד היישוב ברוכין.
שלום וברכה, שבוע טוב.
מה שלומכם אחרי הרצח הנורא של צאלה גז?
אנחנו מקווים לטוב, אנחנו ביישוב חזק, אנחנו ביישוב שעובד בהרמוניה, אנחנו ביישוב שרוצה לעשות טוב, ומקווים בעזרת השם לטוב. הימים זה ימים מורכבים, לא פשוט, אבל משתדלים מתוך העשייה לצמוח ומתוך העשייה להתקדם קדימה בעזרת השם.
אולי תספר לנו ככה, לפני שאנחנו צוללים מתוך הנושאים הביטחוניים, תספר לנו קצת על צאלה.
צאלה גרה פה ביישוב, יחסית בבנייה החדשה. אנחנו בחמש שנים האחרונות קלטנו פה כ-300 משפחות, ביניהם את משפחת גז.
כמה זמן הם גרו ביישוב? הם גרים, כלומר, שלוש שנים?
כשלוש שנים גרים ביישוב.
מאיפה הם הגיעו?
הם הגיעו במקור עם כוכב יעקב.
אוקיי.
והם הגיעו לפה ביחד עם המון משפחות שבאו לפה ומשתלבות ביחד.
כמה משפחות יש כיום ביישוב?
היום ביישוב יש כ-500, מעל 500 משפחות.
יפה.
בהחלט, היישוב גדל וצמח.
הוא הוקם באיזה שנה?
הוקם ב-99, אנחנו בדיוק היום בחצי יובל היישוב, 25 שנים ליישוב.
אני זוכר את זה, הייתי אז כתב בגלי צהל, כן.
אז כן, כן, היישוב התחיל, מה שנקרא, משש משפחות חלוציות שהתחילו פה.
נכון.
וברוך השם, הלך וצמח והולך וצומח.
כן, מי שלא מכיר זה מערב השומרון בואכה ראש העין. כלומר, זה האזור שהם שיפולי השומרון, ליד פדואל, אלי זהב, המרפסת, שבעצם רואה את כל, אצלכם רואים את כל המדינה הקטנה שלנו.
נכון, נקרא, המרפסת של המדינה היא פה לידינו, ומפה באמת משקיפים על כל השפלה מגדרה ועד חדרה, ואפשר בהחלט לראות פה גם יותר
okay, תפון. עכשיו הזה. תראו, אתם נקלטתם לסיטואציה שבה כבר תקופה יש ירי על כלי רכב בכביש שמוביל ליישוב, ומה אתה רוצה להגיד אפרופו מה שקרה בסופו של דבר?
מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה. שבוע שעבר חל פסח שני. בעם היהודי יש את הדבר שנקרא תיקון. בעם היהודי יש דבר שנקרא הזדמנות שנייה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בטרור אין הזדמנות שנייה. בטרור אין אפשרות לנוסף. ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מזה, איך כל ניסיון לפיגוע חייב לקבל את התגובה כאילו חלילה קרה.
כן, אבל לכאורה יבוא הצבא, יבוא שבא, וידברו על מאמץ באמת אילאי, אתה יודע, נוכח המשימות גם נוכח המשימות בעזה, מסוכלים פיגועים, ויש ירידה בניסיונות הטרור, ומחנות פליטים שלמים ביהודה ושומרון חרבים, מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, זה לא שלא נעשה מאמץ, נעשה מאמץ גדול.
אנחנו עובדים עם הצבא יד ביד, אנחנו עובדים עם זרועות הביטחון, אנחנו חלק מהם, אנחנו מעריכים את עבודתם, אנחנו פה חושבים שחייבים כולנו לעשות מחשבה, לעשות תיקון, לעשות מה שצריך, כדי שחלילה דברים כאלה לא...
נשמעו קולות אצלכם שצריך למחוק את הכפר.
חייב להיות מענה.
מה? כמו מה?
כמו מענה ביטחוני קשוח, והצבא יודע לעשות...
למחוק את בוגיל?
למחוק מה שצריך, למחוק מה שצריך, הצבא יודע לעשות את זה בצפון ובדרום.
האם צריך לעשות מה שעושים בעזה, למחוק את הכפר?
צריך, מה שצריך להילחם בטרור צריך לעשות, אני לא נותן פה עכשיו המלצות צבאיות וביטחוניות לצבא, כי הוא יודע איך לעשות את זה, הוא יודע יפה מאוד. הוא יודע יפה מאוד איך לעשות את זה.
תגיד לי, מה התחושה ביישוב? כעס, חוסר אונים, תחושה של דווקא התחזקות?
התחושה ביישוב היא תחושה של רצון לעשות, רצון לעשות, רצון לצמוח מהדבר הזה, רצון כאב גדול, מתוך הכאב הגדול רצון לעשות, רצון לשנות, רצון שגם האגזרות הביטחוניות ייתנו באמת, והם יודעים לעשות את זה, ואנחנו רוצים שיעשו את זה במלוא הכוח, במלוא המרץ, אבל זה חייב להיות גם במקביל למענה ציוני עולם. רק ככה מנצחים
טרור. לשיטתך, למרות שיבואו בצבא, ואני אומר לך, אני ראיתי את הנתונים, יש אכן באמת מאמץ גדול וירידה, אבל לשיטתך, למה הם לא עושים את זה? אם אתה אומר, יכולים לעשות והם לא עושים.
הם עושים את זה.
לא, אבל לא מספיק לדעתך, ולדעת החברים ביישוב.
הם עושים את זה עכשיו, אני לא רוצה לחפור פה עכשיו יותר מדי, במה היה צריך, אני רוצה להסתכל קדימה, ואיך צריך להסתכל קדימה, ואיך אנחנו לומדים מהדבר הזה, כדי שדברים כאלה חלילה לא יקרו, כל ניסיון לפיגוע, לא משנה אם זה אבן, אם זה בקבוק תבערה, אם זה חלילה ירי או מטען, זה לא משנה, הוא חייב לקבל את המענה, כאילו חלילה זה קרה. וזה אני חושב שהתובנה שכולנו צריכים לצאת מנה, גם בקטע הביטחוני וגם בקטע ההתיישבותי. התגובות צריכות להיות מאוד מאוד חסרות פרופורציה. אין פרופורציה בדברים האלה. ברגע שמבינים שאנחנו חסרי פרופורציה בתגובות, אני מעריך שבעזרת השם גם התגובה שלהם בהתאם תהיה. ואנחנו חייבים פה ליזום מהלכים התיישבותיים, ציונים, עולמים לכל הדברים האלה, כי זה מה שהם מבינים, זה מה שמפריע להם, במקביל לעבודה...
אבל אתה מרגיש שעושים את זה?
אני מרגיש שעכשיו עושים את זה.
מה זה עכשיו? בעקבות הפיגוע או עוד לפני?
בוא, אמרתי, אני לא רוצה לחפור...
לא, תגיד, נו, כי הרי יש כאן ממשלה שהיא ממשלה שאני מניח שאתה שמח על קיומה, ובטח בחרת את החברים, ואין יותר מזה, זה הרי ממשלת ימין, 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 ואתה בסוף בא וככה מבליע איזה סוג של ביקורת, לא אומר אותה מפורש, שאתה מצפה להתנהלות אחרת, לתגובות אחרות, לצעדים אחרים.
אנחנו מסתכלים קדימה, מי שצריך לעשות את כל התחקירים ואת כל הבדיקות יעשה את זה, וצריך לעשות את זה. אנחנו רוצים פה תגובה עולמת לכל הדבר הזה, אנחנו רוצים שינוי יחד, שינוי פרופורציה, אין פרופורציה יותר.
מה קרה בימים של אחר הפיגוע, ממש בסמוך?
יש גם תגובה ביטחונית עולמת.
כמו מה? כמו מה?
כמו מעצרים, אתם לא תפרט פה, כמו מה שהזרועות הביטחון...
אלא, זה לא משהו חריג שלא קרה לפני 6 שנים ולפני 8 שנים, זה לא משהו חריג. מעצרים תמיד יש.
נכון, עוצר בכפרים, מה שיש פה, יש פה, וזה צריך רק ללכת ולדבור, ולא משהו חד פעמי, לא עכשיו איזה יום, יומיים, שלושה, זה צריך להיות פה בצורה רציפה, שיטתית וארוכה. כי ככה נלחמים
בצורה. אתה חושב שהצבא צריך לצאת למבצע, נגיד, הרבה יותר נרחב, משהו דוגמת מה שעשינו בעזה, או בדרום לבנון?
אמרתי, התגובה צריכה להיות חסרת פרופורציה. נגמר הפרופורציה של הפינג פונג. אתם עושים ככה, אין לנו פינג פונג ארוך, בנוח הגיע לצפון.
תמיר, תגיד, איך היישוב? מה המצב שלכם?
היישוב, אמרתי, היישוב עם הרבה כוחות, יש לנו פה רב יישוב, יש לנו פה צוות צח, יש לנו פה תוות של היישוב, כל תושבי ברוכים, באמת, בעבודה משותפת, בעבודה נכונה, יחד עם כל הזרועות הנוספים של מועצה, של זרועות מיישבים, זרועות הביטחון עובדים ביחד, כדי להתקדם קדימה, כדי לצמוח בצורה הכי רצינית,
אבל
הכי
יש ביטחון לנסוע בציר?
אנשים נוסעים, ודאי וודאי, זה ביתנו, זה התיישבותנו, זו ארצנו, ואנחנו נוסעים פה ללא חשש וללא מורה. ממש ככה, אני אצפת לך, ככה על היישוב, אתמול בשניים, לפנות בוקר, ככה נסעתי ברחבי היישוב, ואני רואה אנשים ונשים שלוקחים חיילים להתקלח, עושים באמת עבודה מדהימה פה, יש לנו פה כמות של חיילים, וכולם פה פותחים את ביתם ואת ליבם, כי זה היישוב, היישוב רוצה לעשות טוב, וצריך לעשות טוב בתגובה עולמת, אמרתי, גם ביטחונית.
לא, אבל אתה אומר נושאים פה... ללא חשש, בוא, תרשה לי... אם אני הייתי נוסע אחרי פיגוע, כן היה לי חשש, אתה יודע, אתה נוסע בכביש, יש עליו פיגועים, זה לא נעים.
חשש, אתה יודע, פחד יכול להיות, אבל החוכמה היא בעזרת השם איך מתגברים על הפחד, איך עושים את הדברים, ואיך עושים את הדברים בצורה נכונה. להתגבר על הפחד זה רק להתגבר, זה גם לעשות מה שצריך, כדי שהפחד לא יהיה באמת פחד אמיתי. אבל כולנו בארץ ישראל, כולנו יודעים שאנחנו בתוך מציאות מורכבת, בתוך מציאות מורכבת, כולנו פועלים יחד איך לעשות אותה הרבה הרבה יותר טוב. ובשילוב באמת בין התגובה הביטחונית העולמת...
אתה מתי הגעת ליישוב?
אנחנו הגענו לפני כ-22 שנה, ב-30 משפחות הראשונות, מה שנקרא, ואנחנו ככה, ברוך השם, מלווים ומתקדמים יחד עם היישוב, ואני אומר, ואנחנו היינו בתוך שנים רבות של אתגר התיישבותי לא פשוט, והיום אנחנו בתוך צמיחה גדולה, ומפצים על הרבה שנים שלא יכולנו להתקדם בהם.
אתם עדיין גדלים?
אנחנו עדיין גדלים, אנחנו בתוך פרויקטים חדשים.
כמה יחידות אתם בונים עכשיו?
עכשיו אנחנו בונים 100 יחידות. מהיחידות חדשות, בתוך בנייה, בתוך שלבי בנייה.
יש לכם עוד אזורים להתרחב בהם?
יש לנו עוד אזורים להתרחב, אנחנו בעזרת השם גם מעבר לזה
נמשיך. ואתה מרגיש שהממשלה הזאת איתכם all out, או לא, אין שינוי דרמטי בין מה שקורה עכשיו למה שקרה בעבר?
אני אמרתי, אני לא רוצה עכשיו להיכנס פה
למה. נו למה? נו, זה המקום וזה הזמן.
אני רוצה, אמרתי, מבקש מכולם, מכולם, החל מהממשלה שהיא שותפה פה, והם היו פה איתנו והם איתנו, לבוא ולשנות, והם יודעים לעשות את זה, ואנחנו כולנו רוצים לעשות את זה כמו שצריך.
תגיד, אתה מרגיש נוכח הקורבנות שנופלים בשומרון מהפיגועים האלה, כמה ילדים יש לך?
יש לנו ברוך השם 9 ילדים.
ברוך השם. אתה מרגיש שאתה חייל של עם ישראל, ואתה מסכן את עצמך למען אידיאל כשאתה גר שם?
כולנו חיילים של עם ישראל, אני הייתי עד עכשיו תקופה יחסית ארוכה בצפון במילואים, ואתה רואה את אנשי הצפון, ואתה רואה את אנשי הדרום, ואתה רואה את אנשי הביקה, ואתה רואה את אנשי יהודה ושומרון, ואתה רואה את אנשי המרכז שגרים עכשיו בתוך, כולנו בתוך אותה סביבה. כולנו בתוך אותה סירה.
אבל זה שאתה גר שם, זה נוגע בנקודה הזאת ששאלתי?
אני אומר, כולנו בתוך אותה סירה. ובוודאי שיהודה ושומרון יש לה את האתגרים הביטחוניים שלה, שצריכים את הטיפול, כמו שדיברתי בהתחלה, ואני לא אחזור על זה.
אוקיי.
ובהחלט, ברגע שהשינוי, קונספט הזה, של ניסיון חלילה, שווה כאילו חלילה קרה. וזה, אני חושב שמזה אנחנו צריכים להתקדם קדימה, בתגובה ביטחונית הולמת, ותגובה ציונית הולמת.
תודה רבה. תמיר. תודה רבה. תמיר בן שלומי, ועדי שוב. תודה.
תודה. יובל רפאל. מקום שני באורוויזיה.
בעצם ניצחנו.
מקום ראשון.
נכון.
בקהל אנחנו ראשונים.
נכון.
זהו, ניצחנו וזהו.
ובלי שזה בא לפה וכל הבלגן. ברוך השם.
ברוך השם. לא צריכים אותם כאן, זה בלגן. שמעתי את יואב צפיר הבוקר, הוא אמר שאין שום סיכוי שהיו נותנים לנו להריח את זה, אז הכל טוב. You say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose. If I lose you, new day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry. Si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. T'es l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu. Mais quand l'entend le cri, et m'en se souhaite sous un ciel d'art, un rayon de ma journée. La seule chanson comme un piano peut jouer. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go. Say, new day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by. But you will stay, the love of my life. Maim rabim lo yechabu et ha'am.
אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. אחרים על השידור סתיו קורנס, טל אשל ואיציק אהרון. אחרים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק. אחרים בדיגיטל אורית, מה? אוקיי, אורית דבש ועידות טבת ורעות מתתיהו ארגון, ואחרינו אראל סגל ואיה ברקוביץ'. תודה ברק סרי.
תודה אינם.
תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תשתדל להמעיט בזה, אבל פשוט כמה שפחות, כמה שפחות. לצמצם.
נעשה מאמץ.
לצמצם.